מרדכי יצא מלפני המלך. אומר אדמו"ר הזקן כך: הנה פורים ובחינת יום הכיפורים. פורים ויום הכיפורים יש להם את אותו עניין. כי יום הכיפורים פירושו כמו פורים. כי כשאומרים יום הכיפורים, אז המילה היא כפורים. מה הדמיון בין יום הכיפורים לפורים? יום הכיפורים הוא תשובה. העובדה של יהודי ביום כיפור זה לחזור בתשובה ששב ממטה למעלה. היהודי נמצא במצב של מטה, והוא שב כי הוא רוצה לעלות למעלה. ובפורים גם כן כתיב, גם בפורים יש משהו דומה, כתוב פור הוא הגורל, ממטה למעלה. גם פה רצה הרי המן להשפיע, לעשות גורל פה למטה, ושהגורל ישפיע כלפי מעלה. אז זה בעצם הרי שהעבודה הרוחנית של פורים זה ממטה למעלה. וכן הנושא הזה של הגורל הוא קיים גם ביום הכיפורים. ביום הכיפורים כתוב על שני השעירים עשו גורלות. אז רואים את הצד המשותף בין פורים לבין יום הכיפורים. שואל אדמו"ר הזקן, אך איך אפשר לעלות למעלה? איך היהודי יכול לעלות למעלה? הלו יש אבונות המבדילים ומעכבים. אז איך הוא יכול לעלות? יש לו הרי דברים שמפריעים לו. לזה אמר, לכן כתוב, להשם חטאת. מה הכוונה להשם חטאת? שאפילו החטאת, אפילו אדם כשהוא יש לו חטאים, כשעולה, אם הוא מצליח לעלות, להשם הוא, אז הוא כן שייך להשם. זאת אומרת, למרות החטאים, הוא יכול להתרומם. מדוע? כי למעלה, כלפי השם, גם חושך לא יחשיך. שם אין הגבלות, אז גם אדם שנמצא במצב של חטא וחושך, החושך לא יחשיך ויכול להתרומם. ששם אין חושך, שהכל אחד שם. שואל אדמו"ר הזקן, אך זה אמת שלמעלה אין חושך, נכון? אך איך אפשר לעלות למעלה? בסדר, כשהוא כבר יעלה למעלה, אז החושך לא יחשיך. אבל הבעיה היא, מה היהודי צריך לעשות כדי בכלל לעלות למעלה? מה, הרי הוא מונח למטה, איך הוא יעלה? אך, איפה הסוד מונח? מה נדרש מהיהודי כדי לעלות למעלה? הנה ידוע, שביום הכיפורים היה מתן תורה. לוחות אחרונות. לוחות אחרונות, משה רבינו הוריד ביום כיפור. אז זאת אומרת שהוא כמו מתן תורה. ולכן הוא נבחר ליום הכיפורים. כי ביום הזה היה העניין של הסליחה. אז מה הנקודה של מתן תורה שיום כיפור הוא גם כמו מתן תורה? בשעת מתן תורה נאמר, פנים בפנים דיבר השם עמכם. זאת אומרת שגם ביום כיפור צריך לעורר, אם רוצים את העניין הזה של של הסליחה וההתרוממות, צריך לעורר את העניין של פנים בפנים. מה הכוונה? ולכאורה, מה שאנחנו לומר בכלל כלפי הבורא, שהוא דיבר איתנו פנים בפנים, ולא אין לו דמות הגוף, אז מה פשט פנים בפנים? אך, דיני ידוע, כלל אומר כך, שהדבר שברצון נקרא פנים. כשאתה עושה משהו שאתה רוצה אותו באמת, אז זה נקרא שאתה מונח בזה בפנימיות. ומשהו נגד רצונו, דבר שהוא, שאתה עושה אותו נגד הרצון, הוא נקרא אחור. אז מה היה בשעת מתן תורה שזה נקרא פנים בפנים? בשעת מתן תורה היה כל רצון ישראל אליו התברך. הרצון הפנימי של כל היהודים היה רק לקדושה. וכל ענייני הגוף היה בבחינת החור. כל ענייני העולם, היה להם גוף, אבל ההתייחסות לענייני הגוף היה כדבר חיצוני. כי מאמר הזל על כל דיבור פרחה נשמתם, אז מה הכוונה? ובאמת היה להם גופים. הם נשארו בתוך הגוף, אז מה נקרא פרחה נשמתם? אך לפי שכל ענייני הגוף היה בבחינת החור, באותו זמן היחס וההרגשה שלהם, שכל ענייני הגוף זה עניין של החור, ונמצא כמו שאין להם גופים. אז זה נחשב כמו שאין להם גוף. אין להם גוף, הכוונה היא שאין לו יחס, אין לו חשיבות. וממילא, זה הכוונה פרחה לשמתם על פי פנימיות הדבר. זאת אומרת, בעיקר הוא הרי רוצה שגם ככה יהיה אצל יהודי ביום כיפור. שיום כיפור זה מתן תורה, אז איך הוא יכול להגיע לפרחה לשמתם היום? האם זה סיפור היסטוריה, או שהדבר הזה צריך להיות כל הזמן? זאת אומרת, כל הזמן צריך להיות הפרחן לנשמתה. הנשמה צריכה להיות הפורחת והעיקרית, ובמילא הגוף כאילו יצא מהגוף. נשארו בתוך גוף, רק ההתרוממות הייתה כזו. ככה על פי ההבנה שנוגעת לענייננו, זה ההדגש כאן. וממילא היו בבחינת פנים, במילא כשיש כזה מצב שהעיקר זה הפנימיות והרוחניות, בענייני הגוף זה כדבר שולי, אז זה נקרא פנים בפנים דיבר השם עמכם. כמיים הפנים לפנים. כמו שכתוב, הדבר הזה מרומז בצורה פנימית בעוד פסוק. פסוק אומר, אבל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם. אז מה שייך לומר כלפי הבורא, ואיך שייך אצלו יתברך כמראה אדם, אז הוא מביא כאן רמז, זה אומר דבר מעניין. אך הנה, למשל, כשאדם אוהב את חברו, חקוקה צורתו בליבו כאילו צורתו עליו, אתה כל כך אוהב אותו, אז הצורה של החבר חקוקה אצלך וזה בראש שלך, הקדוש ברוך הוא כל כך היה מחובר לעם ישראל, אז צורתם של עם ישראל נמצאת בו. זה כמראה אדם, זאת אומרת, האדם היהודי, הוא כאילו נמצא שם, זאת אומרת, כי היהודי גם הוא באופן של פנים. ועכשיו, במילא גם עכשיו צריך להיות אותו דבר, גם כן צריך להיות כל דבר גופני בבחינת החור. כל ענייני הגוף היהודי צריך להתייחס אליהם, כמו באופן של החור, שזה דבר לא חשוב. כמאמר הזל, כמו שכתוב גבי זיווג, אז איך אדם צריך להתייחס לזה על השונו? כאילו כפר שד. וקל וחומר אצל שערי דברים. הם אלה, כל הדברים הגשמיים, ולא כמו שמדמים העולם. שזהו דבר מאוס, מבני שצריך תבילה אחרי זה, לא כן. כי הוא דבר גדול, וגם למעלה הוא דבר גדול. רק מה היחס צריך להיות כדבר לא עיקרי. קל וחומר אצל אכילה ושאר דברים. קל וחומר כשאדם אוכל או שאר הדברים, הוא צריך לאכול, צריך לשתות, הוא צריך שיהיה לו בית. אבל היחס צריך להיות שזה לא דבר עיקרי. שצריך להיות כאילו כפר עושד, ולא לומר שזה אינו יכול לאכול. רק הכוונה שצריך להיות בסיגופים. הוא צריך לאכול ולשתות. אבל הפנימיות שלו, הרצון הפנימי, צריך להיות בעניין של אלוקות. וממילא יהיה פנים בפנים. זה היה ביום כיפור. זה היה במתן תורה, וזה העניין של יום כיפור שכמו מתן תורה. ובפורים גם כן. גם בפורים צריך להיות אותו דבר. איפה זה קשור לפורים? על די שתלו אותו ואת בניו למעלה מ-50. כן הודע, זאת אומרת שלוקחים את ענייני המן ומרחיקים את זה רחוק. הנה ידוע שכל אחד ואחד בכלל ובפרט רוצה תמיד לדבק בבורא יתברך ומתאמץ בכל מה שאפשר ואינו מסיק שום דבר. יהודי רוצה להיות דבק בבורא ואומר אני עובד לחינם ולא יוצא כלום. ויש שויטים, יש כאלו טיפשים שנופלים מזה, אומר אני רואה שאין תוצאות, אז בעצם לא שווה שום עבודה. אבל זהו שטות גדול. שטות גדול ליפול מהמצב שהוא לא רואה בגילוי את התוצאות. כי זה צריך לידע. שאנו צועקים בגלות, יש פסוק שאומר, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, ויצחק לא קמה. יש שם, הגמרא מסבירה בעריכות שלעתיד לבוא נאמר דווקא ליצחק אתה אבינו, אבל אברהם וישראל, אברהם ויעקב, לא ידענו, לא נמצאים אצלנו, זאת אומרת, הם לא, כאילו לא דואגים לנו. מה הכוונה? והייתה בגמרא שיצחק עתיד לגאול אותנו. מה הכוונה שאברהם, אין לנו את אברהם, אין לנו את יעקב. כידוע שמקודם, מקודם הכוונה היא בזמן שהגילוי אלוקות, היה כל דבר בהתגלות. ומה שהיו שואלים, היו נותנים להם. אדם התפלל, קיבל מיד תוצאות. הוא רצה להרגיש קירוב ודביקות לבורא, הוא הרגיש אין בגשמי ואין ברוחני. גם גשמיות היה מיד, גם הרוחניות הייתה בגילוי, וגם היה להם נביאים, אז הנביאים בגילוי גם סייעו להם בעניין. וכל זה הוא מחמת שהיה בהתגלות מידת אברהם וישראל בבחינת ממלא כל העולמים. זאת אומרת, בגילוי, בפנימיות, היה גם את העניין של אברהם וגם את העניין של יעקב, וזה היה באופן גלוי ופנימי, והרגישו גם עניינים גשמיים וגם עניינים רוחניים. מפני זה היו יכולים לראות ניסים בהתגלות. לכן באותו זמן שאלוקות היה בגילוי, אז כל דבר שיהודי היה צריך הוא ראה את הנס בגילוי, כמו קריאת ים סוף ויציאת מצרים. זה הכל בזמן שאלוקות היה בגילוי, ראו את הכל בגילוי. אבל בגלות הזה הפסוק אומר, אותותינו לא ראינו. לא רואים את האותות והמופתים, לא רואים את הדברים האלה, שאין אנו יכולים לראות האותות. אבל הדגש הוא שלא יכולים לראות, ולא מפני שאין אותות חס ושלום. לא הכוונה היא שהיום אין מופתים חס ושלום, רק שאין אנו יכולים לראות האותות. גם היום יש אותות, רק פשוט לא רואים אותם. ועד הרבה, אינן נורא אותיו, אינן גבורותיו. דווקא המצב הזה של הגלות, של האלם ואסתר, זה מראה על הצמצום הגדול שהבורא מאפשר לעניינים בלתי רצויים לשלוט, אבל הוא נמצא פה בכל התוקף. ואין עוד נביא ולא איתנו יודע עד מה, אז אין את התקופה הזו שהיו נביאים וראו אלוקות בגילוי, וזהו מחמת שאברהם לא ידענו. אבל מה הדגש הוא? כי אתה השם גואלינו. היה הווה ויהיה, הקדוש ברוך הוא נמצא גם היום בכל התוקף. אין את הגילויים של אברהם, אין את הגילויים של יעקב, אבל הוויה נמצא. וזהו למעלה מאברהם. יש היום עוד הרבה יותר נעלה, שאפילו אברהם וישראל שלמעלה, אברהם ויעקב, מבחינת נבראים. כמו שכתוב, כי ששת ימים עשה השם, שאפילו ששת ימים העליונים, שזה המידות העליונות. אז אברהם הוא מייצג את מידת החסד, ישראל, דיינו יעקב, מייצג את מידת התפארת. אנחנו יודעים שכל המידות העליונות של עולם האצילות, מבחינת עשייה אצלו התברך. כתוב כי ששת ימים עשה. אז נכון שיש דרגות גבוהות, כמו אברהם ויעקב, וכשהם בגילוי, רואים את התוצאות מיד בגילוי. אבל זה הכל עשייה. אבל כשאתה השם גואלינו, כשזה בא ישירות מהקדוש ברוך הוא, אי אפשר לראות הניסים בהתגלות. לא רואים, אבל זה לא בגלל שאין. אבל שלא נמצא. אבל באמת, אפילו כהיום, שהפרנסות דחוקים, הוא ממש כמו קריאת ים סוף. היום, כשיהודי מתאמץ לפרנסה והוא לא רואה תוצאות בשפע, האמת שהוא כרגע יש לו כמו קריאת ים סוף. אך שמתלבש דרך הטבע, פשוט זה עובר דרך הצינורות של הטבע. ולכן, אומרת המשנה במעשר שני, ביטל יוחנן כהן גדול את המעוררים. כתוב בזמן הלוויים שהיו שרים על הקורבנות, אז הם היו אומרים את הפסוק, אורה למה תשען הוויה. כתוב שיוחנן כהן גדול ביטל את הנוסח הזה. שהיו אומרים אורה למה תשען הוויה, והוא ביטל. מה שאין צריך לא עוררו, כי הנה לא ינום ולא ישן, רק שאין אנו רואים. כי באמת אני הוויה לא שנית. אך מפני שנאמר על גלות הזה, נפלה לא תוסיף קום, שהוא על מה זה הולך נפלה. סובב כל העלמין, ממלא כל העלמין, שאי אפשר לעלות למעלה, אך אפשר להיות קרוב. אומרת, יש כאן, אי אפשר לעלות למעלה, הכוונה היא, אתה לא יכול לעלות לדרגה שאתה תרגיש שאתה למעלה. אתה תרגיש גילוי. אבל קרוב, אתה גם כשאתה לא מרגיש כלום, אתה קרוב. מפני, בזמן הגלות, זה בנפילה. מפני זה, הנס מתלבש בדרך הטבע. יש גם היום ניסים. הם פשוט נמצאים בדרכי הטבע. לכן בפורים כל מעשה המגילה בדרך הטבע. וכן מה שאנו צועקים ואין נענים, אתם יודעים מתפלל, הוא אומר אני לא נענה. לא שאין אנו נענים, רק שאין אנו רואים. ועד רבה אמרו רבותינו זלגלו לבבל שכינה עמהם. אז גם בבבל השכינה נמצאת איתם. וגם נאמר ואני בתוך הגולה. אך הפסוק אומר, מה זה ואני בתוך הגולה? שכנסת ישראל נקראת אני, וכתיב אני תפילה. ובדורות הראשונים כשהיו מתפללים היו נענים, אבל עכשיו אני תפילה, שאני בעצמי תפילה מלשון נפתולי. אני תפילה, זאת אומרת כנסת ישראל תפילה, היא מחוברת לבורא ישר. ולכן כתיב במות אביה ואמא. מה זה במות אביה ואמא? זה כתוב במגילה, שזה מבחינת אברהם כידוע. אז אין את אברהם, מות אביה ואמא, אין את הגילויים, אז מה עושים? לקחה מרדכי, שהוא רב חסד, זה הרבה יותר נעלה מאשר אברהם. אך כמו שכתוב, והנערה יפה תואר וטובת מראה, דיינו, כשעושה רצונה, לקחה לו לבת. אל תקרא לבת אלא לבית, שנתגלה על ידו כידוע. זאת אומרת שיש מצב גם בזמן הגלות שכן יהיו גילויים. זה זמן של גלות, ואדם לא מרגיש כלום, הוא לא מרגיש, אבל אלוקות נמצא. אבל יש בכל אופן פתרון. על ידי מרדכי, גם בזמן הגלות יכול להיות גילוי. וההתגלות באה, מחמת או מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש. באו הלבוש, היינו על ידי שישה סדרים. על ידי שלומדים תורה, יכולים לקבל את הגילויים הללו. ולכן כתוב שמרדכי יצא בלבוש מלכות, ותחלת וארגמן, כן? כל הבגדים המיוחדים שמרדכי לבש, זה מרמז לשישה סדרים. מלכות זה סדר זרעים. כמו שכתוב, כי כארץ תוציא צמחה, וכתיב אמת מארץ תצמח. תחלת זה סדר מועד, לשון זמן. וחור זה סדר נשים. ותרת זהב גדולה זה סדר נזיקין. ותחריך בוץ, לשון בד זה סדר קודשים. וארגמן זה סדר טהרות, שלפי שיש בה כמה גוונים. ואחר כך, כשיש את כל השישה סדרים, יבוא בהתגלות, ויהיו שושן צהלה ושמחה, ליהודים הייתה אורה.